שלום לכולם, אנחנו שוב שמחים לראות את כולכם פה, איתנו, ממשיכים. הייתה לנו דרשה נפלאה שאני מקווה גרמה לנו לכולנו קצת לחשוב, קצת לבחון את עצמנו. ובסוף אנחנו קיבלנו שאלונים. שאלונים שהם מאוד חשובים לנו כדי אחר כך לבנות את החודש הבא שלנו, במיוחד שאנחנו רוצים להתרכז בנושא של בשורה. אבל אני רוצה גם לשאול אתכם, אם במקום השאלון הזה היינו מקבלים שאלון שמבקש מאיתנו לכתוב דעה שלנו על כל אחת. אם היו שאלון עבור ויטלי, איתן, יוליה, אניה, אנדי, כל שם היה כתוב, והיינו צריכים תוך כמה זמן לכתוב מה אנחנו חושבים לגבי בן אדם הזה. אני מניח שמי שנמצא יותר בקהילה הזו הספיק להכיר אנשים קצת יותר טוב, מי שפחות נמצא בקהילה הוא פחות מכיר, פחות יודע, יכול להיות היה משאיר מקום ריק. ואחת מהדברים שאנחנו למדנו עם השנים, לפחות הבגרות של כל אחד מאיתנו, היא כזו שעם השנים אנחנו למדנו פחות ופחות להאמין למילים, ויותר ויותר להאמין למשהו אחר, לא רק למילים. כל אחד מאיתנו פגש אנשים שאולי מדברים יפה, אבל המעשים שלהם מראים משהו אחר לגמרי. כל אחד מאיתנו, יכול להיות שאמיר תיאר את הדוגמה עם האיש שאשתו מבקשת לזרוק זבל, כל אחד מאיתנו יכול להיות הצליח לזהות את עצמו בצורה של לפעמים אנחנו מדברים יפה, יודעים על מה לדבר, אבל המעשים שלנו הם קצת פחות מזה. אבל אם היינו צריכים, טוב לנו לגבש דעה לגבי מישהו שאנחנו מכירים אותו, כמו שאמרתי, הרבה זמן. אבל בוא נדמיין מצב אם היינו צריכים לגבש דעה עבור בן אדם מהיכרות של רבע שעה איתו. אתם הייתם אומרים, יכול להיות ויטלי, זה בלתי אפשרי, תוך רבע שעה להכיר בן אדם, אין שום היגיון שיהיה לנו דעה מגובשת, וזה נכון. אבל בכל זאת, אם היינו צריכים לבחור רבע שעה בחיים של כל אחד מאיתנו, שמשקפים בצורה הכי טובה מה אנחנו, איזה רבע שעה היינו בוחרים במשך החיים שלנו, של כל אחד מאיתנו? לדעתי, רבע שעה האלו זה זמן של תפילה. אני לא מדבר על התפילה הזו בציבור. אני מודע לזה שרבים מאיתנו למדו להתפלל יפה. רבים מאיתנו יודעים להתפלל ככה שזה ייראה נחמד, ואף אחד לא יכול להגיד שמשהו רע קורה בלב שלנו. אני מדבר על רבע שעה של התפילה, שכל אחד מאיתנו נמצא בחדר סגור, במצב שהוא קשה, ואף אחד לא שומע אותו, והיחיד ששומע אותו זה אלוהים ובן אדם עצמו. כולנו נסכים עם העובדה שתפילה היא חושפת לב של בן אדם בצורה הכי טובה. בתפילות שלנו אנחנו מגלים את הרצונות שלנו הכי הכי עמוקים שיש בתוך הלב שלנו. אנחנו מוכנים לבקש ולהתפלל הרבה זמן ובצורה מאוד מאוד עיקשת על הדברים שהם באמת חשובים לנו. והיום אני מזמין אתכם להסתכל על התפילה שגם משקפת דבר שבאמת נמצא בתוך הלב של בן אדם שמתפלל. תפילה שחושפת את הלב של המשיח שלנו. תפילת האדון. אני מזמין אתכם לפתוח בשורת יוחנן, ואנחנו נפתח פרק י' זין. עכשיו אנחנו לא נקרא את כל הפרק, אבל אנחנו נקרא דברים שהם קשורים לנושא מאוד מאוד מעניין. במשך הפרק הזה, ישוע לא פעם ולא פעמיים מדבר על אנשים שאביו נתן לו. זה הגדרה שלו. ככה הוא אומר על האנשים האלו. הוא אומר, אני מתפלל לעבור אנשים שאתה נתת לי, אף שלי. ככה ישוע פונה לאלוהים שבשמיים. ובדיוק מהנקודה הזו מעניינת, מהנקודה שהוא קורא לאנשים שהם שלך, אדון אלוהים, ואתה נתת לי, מנקודה הזו אנחנו נסתכל על הפסוקים האלו. אנחנו נסתכל על הבקשה הלבבית של המשיח לגבי התלמידים שלו שהלכו אחריו. כמו שאמרתי, במשך ארבע פעמים הוא אומר, אנשים, תלמידים שאתה נתת לי. ומה זה אומר? מה זה אומר שתלמידים שאף נתן לבנו, מה זה אומר לגבי יומיום שלנו? לגבי, כולנו מבינים שאנחנו שייכים לקבוצה הזו. כולנו מבינים שאלוהים הוא האף שלנו, ואנחנו רוצים קצת לשאול שאלות נוספות לגבי העובדה הזו שאף נתן את התלמידים לבנו. נקודה ראשונה שאנחנו יכולים לראות מתוך הפסוקים, מתוך הפרק הזה, יותר נכון להגיד מהפרק הזה, י"ז, זה שקודם כל הוא מגדיר את אלו עבור מי הוא מבקש. בפסוק 9 אנחנו יכולים לקרוא, אני מעתיר באדם, אינני מעתיר בעד העולם, אלא בעד אלו שנתת לי, כי שלך הם. אז עוד פעם אני אומר, אנחנו, העובדה שחשובה לנו, אנחנו רואים שאנשים שנתת לי, אנחנו מנקודת ראות הזו מסתכלים, גם פסוקים אחרים, אנחנו נראה, אבל אנחנו רואים מהפסוק הזה שקודם כל הוא מגדיר את האנשים שעבור מי הוא מבקש. הוא לא מעתיר בעד העולם, אלא בעד אלה שנתת לי. התפילה הזו ישוע משמיע בזמן ש12 התלמידים השליחים נמצאים איתו. הם נמצאים לידו והם מבינים שהוא בעצם מדבר עליהם. ישוע לא מדבר על כל העולם בדיוק כמו שזה כתוב פה. התפילה שלו לא על כל בן אדם שנמצא מחוץ למעגל הזה. הוא מפגיע רק עבור האלו, כמו שאמרתי, עבור אלו שאלוהים האב נתן לו. 12 התלמידים הם ניתנו למשיח בתור התלמידים, והם ניתנו למשיח לא בגלל שהם היו יותר מוצלחים, לא בגלל שהם היו מאמינים יותר חזקים. לא, הם ניתנו למשיח רק בגלל שהם השתייכו לקבוצה הזו, לקבוצה של האב. ישוע הוא לא רק נעצר בקבוצה הזו של 12 האנשים. בפסוק הבא אנחנו יכולים לראות שמעגל של אנשים שהוא מתפלל עבורם היא לא רק 12 התלמידים, אלא מעגל יותר גדול. כתוב, לא רק באדם אני מבקש, יוחנן 17:20, לא רק באדם אני מבקש, אלא גם בעד המאמינים בי על יסוד דברם. פה אנחנו כבר רואים שישוע מתפלל עבור האנשים שיאמינו בו. האנשים האלו יאמינו לדברי השליחים, הם יאמינו לבשורה, הם יבינו ללימוד החדש שאנחנו יכולים למצוא בברית החדשה. ועכשיו אנחנו מבינים שבתוך המעגל הזה, שעכשיו הוא ירחיב אותו, גם אנחנו נופלים. כל אלו שהיום מאמינים במשיח, כל אלו שמאמינים לבשורה. אז בין כל האנשים הרבים שחיים בעולם הזה, יש אנשים שלו שניתנו על ידי אביו, ובדיוק עבור האנשים האלו, ישוע מתפלל ומבקש מאביו שבשמיים. אז כמו שאמרנו, נקודה ראשונה, הוא מגדיר את אלו עבור מי הוא מבקש. זה הפסוקים שמסבירים את זה. המרכיב השני שאנחנו יכולים למצוא בתוך התפילה הזו, תפילת האדון, אנחנו, אם אנחנו נסתכל, אופס, יוחנן 17:6, ישוע מגלה את האלוהים לאלו שניתנו לו על ידי אביו. ישוע מגלה את אלוהים לאלו שניתנו לו על ידי אביו. גיליתי את שמך לאנשים אשר נתת לי מן העולם, שלך היו ולי נתתם ואת דבריך שמרו. עוד פעם אנחנו רואים שאנשים שאתה נתת לי, לי נתת אותם ודבריך שמרו. הוא מגלה את אלוהים רק לקבוצה הזו. אנחנו צריכים להבין דבר מאוד חשוב. כמו שאמרנו שהוא לא רק לא מתפלל עבור כל העולם, אלא הוא מתפלל עבור אנשים המסוימים שניתנו על ידי אביו, אז אותו דבר, הוא לא מגלה את ידיעה רוחנית עבור אביו לכל העולם, אלא הוא מגלה רק לאלו שניתנו על ידי אביו. זה אולי קצת לא מסתדר לנו, יכול להיות קצת קשה לנו להבין, יכול להיות זה מסתיר, זה מתנגד עם כל, עם הדברים שאולי אנחנו מאמינים בהם, אבל זה דברים שלפחות אנחנו יכולים למצוא בתוך הפרק הזה. ישוע מגלה את אלוהים רק לאלו שניתנו לו על ידי אביו. הוא לא בונה פה תוכניות שהוא הולך להפוך את כל העולם למאמין. אין לו תוכניות האלו. כי לא רבים ולא לא את כולם אלוהים נתן לו כמתנה. הוא נתן לו במתנה רק אלו שישוע יחשוף את שם של אביו לפניהם. הדברים האלו הם מצביעים על הנקודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו צריכים גם לזכור, שגם האמונה שלנו, גם הידיעת האלוהים שלנו, הם תלויים במלוא מובן המילה מאלוהים עצמו. גם האמונה שלנו, גם הידיעת האלוהים שלנו, הם תלויים באלוהים עצמו. בישעיהו, אנחנו יכולים לראות פסוק, נדרשתי ללא שאלו, נמצאתי ללא בקשוני, אמרתי הנני, הנני, אל גוי לא קורא בשמי. אנשים שלא חיפשו, אנשים שלא ידעו איפה אלוהים, אנשים שלא בכלל, זה לא היה בראש מעייניהם. אבל אלוהים לקח אותם, הוא עירה את עצמו להם, הוא קרא להם וגילה את עצמו להם. רק אלוהים מחליט למי הוא נותן את ההתגלות עבור עצמו. ומה שמעניין שהוא כבר מזמן החליט למי הוא יתגלה. אם אתם שמתם לב לשני פסוקים קודם, הנה פה, גיליתי את שמך לאנשים אשר נתת לי מן העולם, שלך היו ולי נתת את דבריך. שלך היו. זה משהו שאומר שהם כבר היו מקודם שהכל את זה התרחש. הוא מדבר על זמן עבר, לפני שהם הפכו למאמינים, לפני שהם חזרו בתשובה, לפני שהם פגשו את ישוע, לפני שקרו את כל הדברים שאנחנו מוצאים בתוך הפרק הזה, הם מזמן השתייכו לקבוצה הזו. במילים אחרות, אלוהים כביכול שריין אותם, זברנירוול, שריין אותם, הנפשות האלו, לעצמו. אלוהים חושף ומגלה את שם אלוהים רק לאלו שאלוהים עצמו החליט להתגלות. הוא מגלה את שמו של האלוהים. אנחנו מוצאים את המילים האלו. כל הזמן מגלה את שם של אלוהים. אבל אני רוצה לשאול אתכם, מה זאת אומרת לגלות את השם של האלוהים? כשאנחנו מדברים לגלות את השם, למה אנחנו מתכוונים? בדרך כלל שם הוא תמיד מראה לנו את הדמות המסוימת עם כל החיבור של המאפיינים של הבן אדם. הוא לא רק מגלה את השם, זה לא רק שהוא אמר, הנה, השם שלו י-ה-ו-ה. זה לא זה. כשאנחנו מדברים מגלה את השם, אנחנו מתכוונים שאנחנו מכירים קצת יותר טוב. אנחנו מכירים על מה בן אדם חושב, מה הוא עושה, לאיזה כיוון מחשבות שלו. כשמגלה את שם, זה משהו שמראה מה בדיוק בתוך הלב של הבן אדם הזה נמצא. הוא מגלה את השם של אלוהים, הוא מגלה את האופי שלו, הוא מגלה את המחשבות שלו, הוא מגלה את התוכניות שלו, תוכניות של בורא העולם. אתם זוכרים כשפיליפוס פנה וביקש לגלות את שמו? אתם זוכרים את הפסוקים ביוחנן י"ד משמונה עד עשר? אמר לו פיליפוס, אדוני, הרי לנו את האב ודי לנו. אמר לו ישוע, ימים רבים כל כך אני עמכם ואינך מכיר אותי פיליפוס, הרואה אותי ראה את האב, ומדוע אתה אומר הרי לנו את האב? אינך מאמין שאני באב ואב בי? הדברים שאני אומר לכם אינני אומר אותם מעצמי, האב השוכן בי הוא עושה את מעשיו. פיליפוס פונה אליו ומבקש, תראה לנו את האב, וישוע נותן לנו, לו ולנו בעצם, תשובה מאוד מאוד פשוטה. ברגע שאתה רואה את ישוע, אתה רואה את האב. ברגע שאתה מכיר את ישוע, אתה מכיר את האב. ואנחנו מבינים שללא ידיעת ישוע, ללא אמונה בו, אין אפשרות להכיר את האב. האב יישאר בגדר שלא מוכר אם אנחנו קודם לא נכיר את ישוע. האב הוא חסוי לפנינו. אנחנו לא יכולים להכיר אותו, אנחנו לא יכולים להתקרב אליו בלי שאנחנו מכירים את ישוע. אחרי שאני אומר את זה, יכול להיות התעוררה אצלכם שאלה, לפחות היא התעוררה גם אצלי. טוב, אם הוא גילה את עצמו לאנשים שהוא רק רצה לגלות את עצמו, הוא הגדיר אותם, הוא גילה את הידיעה הרוחנית, איך אני היום יכול לדעת שלי באופן אישי אלוהים גילה את עצמו, או שישוע גילה לי את האב שבשמיים. אם אנחנו נסתכל בפסוקים, מסוף של פסוק 6, עד סוף שעד, כולל פסוק 8, אנחנו יכולים לראות. ואת דבריך שמרו. כעת הם יודעים שכל אשר נתת לי ממך הוא. כי דבריך אשר נתת לי, נתתי להם והם קיבלו אותם. ואכן הכירו שממך יצאתי והאמינו שאתה שלחתני. שלושה מאפיינים שיעזרו לנו להבין שדווקא לי, באופן אישי, אלוהים באמת גילה את עצמו. נקודה ראשונה מהפסוקים האלו אנחנו יכולים לראות בסדר הפוך. ממך יצאתי, הדגשתי את זה. נקודה ראשונה, הם הבינו שישוע בא מאלוהים. הם האמינו לעובדה שזה המשיח המובטח, וזה בן אלוהים. הם הבינו שהוא בדיוק בא מאב שבשמיים, והוא משיח והוא מובטח. נקודה ראשונה, הם הבינו שהוא הביא את דבר אלוהים אמיתי. נתת לי ונתתי להם והם קיבלו אותם. כי דבריך אשר נתת לי, נתתי להם והם קיבלו אותם. זאת אומרת, הם הבינו שישוע הוא הביא את דבר אלוהים אמיתי. נקודה שנייה שעוזרת לנו להבין שבאמת הוא גילה את עצמו לנו. ונקודה שלישית שאנחנו יכולים למצוא בתוך הפסוקים האלו, שתלמידים הם שמרו את דברו, ולא רק שמרו, אלא גם קיימו אותו. ואת דבריך שמרו. כעת הם יודעים שכל אשר. זה שלוש נקודות שעוזרות לנו להבין שישוע גילה את עצמו וגילה את אביו גם לנו באופן אישי. הוא בא מהאלוהים, הוא הביא את דבר אלוהים האמיתי, ותלמידים שמרו את דברו. נקודה הבאה שאנחנו יכולים לראות מתוך הפרק הזה, לגבי תפילת האדון, אז אמרנו, הוא מגדיר את אלו שהוא מתפלל עבורם. אמרנו שהוא מגלה את אלוהים לאלו שניתנו לו על ידי אביו. ועכשיו אנחנו יכולים לראות לגבי אנשים האלו שיש דאגה כנה עבור תלמידים. מאפיין השלישי של תפילת האדון, דאגה כנה עבור התלמידים. יוחנן י"ז 12, כשהייתי עמהם שמרתי אותם בשמך אשר נתת לי, שמרתי ולא עבד מהם איש זולתי בן העבדון, וזאת לקיים את הכתוב. ישוע אומר לאביו שכל אלו שהוא נתן לו הוא שמר אותם, בניגוד ליהודה שנזכר פה. אנחנו מבינים ממה הוא שמר אותם. יהודה הוא איבד את האמונה, הוא נכנע לחטא והסגיר את המורה שלו, הוא נשר מהקבוצה הזו. אבל אחרים נשארו נאמנים, למרות שרבים מהם היו חלשים. הם נשארו נאמנים, למרות שאתם זוכרים מה קרה עם פטרוס, איך הוא היה מוכן להתכחש. זה מצביע על החולשה המסוימת שלו. אבל למרות החולשה הזו, בכל זאת אלוהים שמר עליו. ישוע שמר אותם מכל רוע, מכל הדברים הרעים שיכלו להשפיע על האמונה שלהם, שבסופו של דבר הם יכלו אולי לנשור מהאמונה. אנחנו יכולים לראות גם בפסוק הבא שמראה עד כמה הוא דואג להם. אינני מבקש שתיקחם מן העולם, אלא שתשמרם מן הרע. אנחנו רואים מהפסוקים האלו שישוע באמת באמת דואג להם. עד שישוע נמצא איתם, שום דבר לא, שום סכנה לא איתה. אנחנו צריכים להבין, הנקודה הזו, זה באמת הרבה מנחם אותנו, זה באמת הרבה משפיע עלינו, שהביטחון שלנו במשיח, ביטחון שלנו של האמונה שלנו, הוא נמצא בידיים של אלוהים, ולא נמצא בידיים שלנו. והפסוקים האלו באמת מראים לנו שהוא דואג לנו, הוא יעשה את הכל כדי להבין אותנו עד הסוף.